כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
נהלל בת 100. 100 וחודש, אם אתם מבקשים לדייק. היא אינה מושב העובדים הראשון בארץ ישראל. קדם לה בשנתיים כפר מלל. אולם נהלל נבנתה במעגל, מעגל קסמים אפשר לומר, וצולמה מן האוויר עוד בטרם היו רחפנים בעולם, וצילומי הנפוצו בארץ ישראל ובגולה והפכו אותה לסמל, למפעל ההתיישבות הציונית בארץ ישראל. נהלל הוציאה מתוכה אנשי צבא ופוליטיקאים, אנשי רוח. עשרות מבניה נהרגו במלחמות ישראל, ו-75 משקיה היו למודל להקמת מושבי עובדים נוספים. לאחר הקמת המדינה, כשדוד בן גוריון קרא לבני המושבים לקום לעזרת מושבי העולים, נהלל הייתה במרכז העשייה. נדבר על נהלל הבוקר בקיצור, בגלל האירועים, שמעתם בעצמכם, אבל נדבר, נזכיר אותה ונאהב אותה, כמו שעושה שמשון ברנוי בשירו הבלתי נשכח של צבי בן יוסף, שנכתב לציון 20 שנה לנהלל, ואנו שומעים אותו ברקע. נהלל בת 100, ערכו והביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, מנתבת ומפיקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. אוריאל בן עמי, בוקר טוב לך.
בוקר טוב יצחק, שבת שלום.
שבת שלום, צר לי על התקלה, אבל זו תקלה ברוכה, ברוך השם שניים נתפסו מהשישה רוצחים, נקווה לטוב. אנחנו ניגש לענייננו, אוריאל בן עמי הוא דור שלישי למייסדי נהלל, איש תקשורת, סופר, היסטוריון, מספריו, יש לנו את סיפורי הכפר.
רוחות הכפר שיצא בימים אלה לכבוד 100 שנים לנהלל.
נכון, בהוצאת אורמדיה, מנהלל ועד בכלל, ספר שירה, והספר שהגה האחרונה במטולה על בני ארגון השומר, שסיפוריהם מתרחשים בחלקם בנהלל. והשאלה הראשונה אליך, אינדיבידואליסטים וסוציאליסטים שהסתייגו הן מן המושבה והן מן הקיבוץ.
נכון.
דבר עליהם בקיצור ובדיוק.
לגמרי. בהמשך לפתיחה שלך יצחק, נוצר מצב חדש שבו מייסדי נהלל רצו לעזוב את גניה הקיבוץ, שמואל דיין, ישראל בצר, אליעזר יופה, ייסד והגה את רעיון המושב, והחליטו ליצור צורת יישוב חדשה של גם אינדיבידואליסטים, גם סוציאליסטים. ארגון ושיווק משותף, אבל כל חקלאי יש לו את נחלה המשפחתית שלו במשק מעורב, והוא אחראי עם משפחתו לאבד אותו. וכך נוצרה התבנית החדשה הזאת. חשוב לציין שברל כצנלסון מאוד התנגד, אליעזר יופה מאוד ביקש לקדם את הרעיון והצליח, בגיבויו של גורדון, ברנר גם כן אז היה ספקן, אבל אמר, אתה כל כך מתעקש, אז תנסו. ואכן הקימו את נהלה לעגולה, כפי שאמרת, בצורה כזו שהיא מחולקת ל-75 משקים, נחלות משפחתיות, שכל אחת מאבדת את המשק שלה, אבל החינוך והארגון משותף, והעבודה היא עבודה עצמית, וזה קרה לפני 100 שנה, ומאז זרמו מים, כפי שאתה יודע, ומה שאפיין את הנהלל, שהם נשארו גם אינדיבידואליסטים וגם סוציאליסטים, לא תמיד זה הלך ביחד, אבל עובדה שאנחנו מציינים את זה היום, איך ההרמוניה הזאת פעלה.
אנחנו כמובן נדבר על זה בהמשך, בזמן הלא רב שנותר לנו, אבל אני אשאר איתנו על הקו, אוריאל בן עמי. אני רוצה לעבור אליך, עופר אבידוב. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום לאוריאל, לך ולמאזינים.
כן, כן. תודה רבה, אנחנו ממשיכים כמו שאמרתי. עופר הוא דור שלישי בנהלל, מורה דרך. הוא מפעיל אתר היסטורי במושב, הוא ידבר עליו בהמשך, היסטוריון מקומי שמתמחה בסיפורה של נהלל. והשאלה הראשונה אליך, שאולי תכלול עוד כמה נקודות בגלל קוצר הזמן, מקומה של נהלל באתוס הציוני. עופר אבידוב, בבקשה.
אז קודם כל, מקומה של נהלל נרכש בזכות זה שהאתוס הציוני הייתה צריכה איזשהם נקודות כדי להישען עליהם, ובאמת הראשוניות של נהלל באזור הזה של עמק ישראל, הצורה הפיזית של נהלל, האתוס של ייבוש הביצות, כל אלה גרמו כבר בשלב ראשון להדרת שמו של המושב, אבל מעבר לכך מי שגרם לזה יותר היו האנשים. ומעבר לחלוצים והחלוציות שלהם, הרי גם היציאה אל המרחב הארצי, ולא הסתפקות בעבודת המשק, כפי שאמר אוריאל, עבודה עצמית, אלא יצאו אל המרחב הארצי בתחומים שונים, והחל ממודל לחיקוי להקמת מושבים נוספים, בנושא התרבותי, בנושא הביטחוני, ונעלן נקרא עוד לפני הקמת המדינה כמושב ביטחוניסטי בשפת אותם ימים, ונעלן שילמה מחיר מאוד כבד, הזכרת את זה בפתיחה, 40 בני משפחת נהלן נפלו במלחמות השונות ואירועי ביטחון כאלה ואחרים.
מתוך 75 משפחות.
כן, זה אין שום כזה בארץ, זה באמת מעל ומעבר. אני קורא לזה מטורף. בכל אופן, היציאה גם בתחום הפוליטי, אנשי נהלן למרות מספרם המועט, משקלם בתחום הפוליטי היה רב ביותר, ואכן לדוגמה, בכנסת הראשונה היו שני חברי כנסת מנהלל, גם בשנייה היו כך, בהמשך הזמן יש לנו עוד חמישה, כולל כיום, רם בן ברק, אז בהחלט, בסגה שנשכחה, זה הנושא של יציאת אנשי נהלל להדרכת מושבי העולים בראשית קיומה של מדינת ישראל, 220 מושבים הוקמו תוך 3 שנים.
תנועה ללא שם קראו לזה.
בדיוק. היה צריך מישהו שידריך אותם, ואנשי נהלל עם אנשי מושבים ותיקים אחרים, היו מהמובילים ברעיון הזה.
כן. אז יישאר גם אתה איתנו על הקו, עופר אבידוב, אמרת דברים מאוד חשובים, מאוד מעניינים, אנחנו נחזור אליך. כעת נעבור לדוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
שבת שלום, בוקר טוב.
דוקטור נאור הוא סופר, אתם כבר יודעים, וחוקר תולדות ארץ ישראל, הוא מיהודהן, הוא משתתף הרבה בתוכניות. בואו נמנה שניים מספריו הרבים, 48 שעות ביממה. הספר, אני מבין, דוקטור נאור, הוא טרי ביותר, הלא כן?
לגמרי, לגמרי.
כן. והספר מכתבי האהבה של משה דיין, ידיעות ספרים 2016. והשאלה הראשונה אליך, שמשלימה את הדברים שאמר עופר אבידוב ואמר לפניו אוריאל בן עמי, היא המקומות שהוצעו, הוצעו בעין לנהלל. זה לא היה המקום הראשון שבו היא התיישבה בסופו של דבר, אבל מה היו המקומות? בואו נשמע.
נכון. תראה, הנהללים היו, וכבר זה הוזכר, הם היו, אני חושב, החלוצים האולטימטיביים. חלקם הגיעו מדגניה, חלקם הגיעו מקומות אחרים, הציעו להם איפה להתיישב, אני רוצה להביא כאן גילוי. ההצעה הראשונה הייתה שהם התיישבו בהרצליה. לפני שהקמה הרצליה, מה שנקרא אדמות ג'ליל, כבר הייתה בידי היהודים, הם בדקו את זה והם פסלו את זה, והפסילה הייתה בגלל סיבה מאוד מאוד חשובה, זה יותר מדי קרוב לעיר הגדולה יפו ולשכונתה תל אביב, לא, מקומנו לא שמה. הציעו להם משהו על יד חיפה, הם לא רצו, הם רצו חלוציות, איך אומרים, נקייה לגמרי, פרופר, ושהם קיבלו את ההצעה של עמק ישראל, למרות הביצות הנוראות שהיו שם, ולמרות דוקטור אילל יפה שהזהיר אותם לא להתיישב שם, דווקא את זה הם לקחו, וההמשך ידוע, זה כבר אחר כך הפך, נהלל הפכה תוך תקופה לא ארוכה, בגלל, בין השאר בגלל הצורה העיגולית שלה, הייתי אומר זה היה מותג ציוני ראשון במעלה, קודם כל כל אורח חשוב שהגיע לארץ ישראל הביא אותו לנהלל. בדרך כלל גם שמו אותו על איזה הר בסביבה, שיראה את העיגול, ומה, איך אומרים, מה נאמר?
את העיגול אפשר לראות רק מן האוויר.
לא, גם מהר. מהר גבוה, למשל מהכרמל, בתור דוגמה.
או מבית הקברות.
או מבית הקברות, מגיבת שמרון, כן?
נכון.
אפשר לראות. עכשיו, דבר אחרון שאני רוצה להגיד בשלב הזה, הם היו כל כך חלוצים, זה כל כך היה בדמם, שכאשר הם קיבלו את התקציבים הראשונים, הם בנו קודם כל בנייני בטון לפרות, רפתות. רק אחרי 12 או 13 שנה הם בנו לעצמם בתים. הם גרו בצריפים.
כן, אבל רציתי לשאול אותך שאלה מאוד מעניינת. דוקטור הלל יופה מזהיר אותה מפני המלאריה. אנחנו יודעים שהמלאריה במקומו של הלל יופה בחדרה הרגה הרבה אנשים. האם היא פגעה באנשים גם בנהלל?
היא פגעה, אבל היא לא הייתה, תראה, קודם כל, ייבשו מהר, יותר נכון, נקזו את הביצות, ותוך נדמה לי 3 או 4 שנים נגמרו הביצות. אני צריך להזכיר לה שבחדרה זה לקח למעלה מ-10 שנים, והמחיר היה נורא והיום. הנהללים, דאגו, איך אומרים, לבריאותם, ואני מוכרח להגיד משהו, הלכתי לבדוק בספרו של הלל יפה, מה הוא כותב על זה, הוא לא כותב כלום, כי אני חושב שהוא הבין שבמקרה הזה זה לא הצליח לו. הם לא קיבלו את הצעתו, ותראה את התוצאה של נהלל.
כן, כן, טוב. תודה גם לך, דוקטור מרדכי נאור. אני חוזר אליך, אוריאל. אני מדלג על שאלה ועובר לשאלה הרבה יותר כללית ומרכזית. הייחודיות של נהלל.
כן. תראה, כמו שאמרתי, אינדיבידואליסטים וסוציאליסטים, אמר פעם זקן חכם אחד שהבעיה של נהלל שהיו בה יותר מנהיגים ממונהגים, ואתה יכול לראות את זה באמת בגלריית השמות והעיסוקים שיצאו מן הכפר, וגם מנהיגי הכפר והמושבים בכלל. הייחוד היה שאנשים באמת באו לידי ביטוי בתחומים שונים וגם מובילים בחברה בארץ, וגם בקליטה, הזכיר רופר, קליטת העולים, מושבי העולים. אבל הייחוד, אני חושב, אולי הכי מיוחד היה שנהלל בעצם הוא המושב הראשון, ואף אחד לא דמה לו כ-400 המושבים שקמו אחריו. זאת אומרת, הוא התאים לאנשי נהלל הטיפוסים האלה שמודקי הזכיר ואופר הזכיר, ואחר כך צורת המושב נעשתה יותר סולידית, יותר ברורה לפי באמת עקרונות המושב.
אבל אתה יודע, אוריאל, אתה יודע שנהלל היא המושב הראשון הרשמי, מפני שכפר מלל יכעסו מאוד כשהם ישמעו אותך ברגעים אלה. הם התחילו לעבוד, הם לא היו רשמית מושב, אבל הם התחילו לעבוד כמושב עובדים כבר ב-1919.
ולכן
לא טעות, מצטער.
בסדר.
הם התחילו על עצמם את עקרונות המושב ב-1922, הם היו בתחילה כפר פועלים, מושב כהלכתו ומושב נהלל. יש עוד יישובים שהוקמו לפני נהלל, אבל לא כמושבי עובדים, כהלכתם על פי משנתו של אליעזר יופי. אז זה תיקון שכדאי לשים לב אליו.
שמנו לב אליו, תמשיך.
אז כן, אז כפי שאתה רואה, האתוס הזה שכבר דיברנו עליו, צורת היישוב, זה שבאו אנשים גם בני משכילים וגם מבתים רבניים, וגם אנשים מזהר בורגנים, כלומר, נעלה לא הייתה שכבה סוציו-אקונומית אחת כשהיא התלכדה סביב העקרונות של הראשונים, שכולם קיבלו אותה. והייחוד היה שהיא יצרה מודל, גם בראשוניות, אבל באמת בנועזות, תראה, לבוא למקום הזה, הזכיר מודקה את הלל יפה, הוא אמר להם, אתם תמותו, אני לא אטפל בכם. הוא אחר כך לא כתב את זה בספר, מציין לנו דוקטור נאור, כי זה הצליח להם. העיקשות, אני חושב, זה היה חלק מהייחוד. עד היום בנהלל יש אנשים מאוד מאוד עקשניים. מותר להוסיף לזה שהרבה עקרונות היו בנהלל, וגם דיבורים בשם העקרונות. כלומר, היה כאן בהחלט מקום שהוא הרמוניה עם הרבה מתחים פנימיים, מאבקים פנימיים על צביון המושב, על משאבי הייצור, ויצר בכל אופן באמת מודל עצמאי, וכבר אופר תיאר או מודקה, שבאו כל האנשים החשובים לנהלל, הרגשנו, אני זוכר כילד, איך באים מנהיגים חשובים מהעולם, ואנחנו כמו איזה שבט, לא באפריקה, אבל נורא נורא מבסוטים מזה שכל העולם מחשיב אותנו, ואנחנו דוגמה ומופת, וזה היה שם דבר. לא יצא שראש מדינה מגיע לארץ, והוא לא מבקר בנהלל, כחלק מהעניין הייחודי, שאכן היה לו בהחלט ערך, כי עובדה שצורת היישוב הזו כוננה והשפיעה גם על החברה וגם על הצבא, ואתה אמרת על הספרות והאומנות, ויש מכנה משותף שכולנו גאים בנהלל גם אחרי 100 שנה, כל אחד שהלך לדרכו.
אופר אבידוב, אתה הזכרת מקודם מספר מדהים של בני נהלל שנהרגו במלחמות ישראל, 75 משפחות, 40 הרוגים במלחמות ישראל. זה פשוט לא נתפס. אז אולי ספר לנו קצת על אנשי הצבא שיצאו מנהלל. כמה מהם ידועים מאוד, כמה פחות.
תראה,
קודם כל, הידוע ביותר הוא משה דיין, שהגיע לדרגה הצבאית הבכירה ביותר, רמטכ"ל. אבל בהחלט אי אפשר להתעלם מפעולתו של האלוף מוסא פלד, ששיקם את חיל השריון אחרי מלחמת יום הכיפורים, ועד כדי כך זכה להכרה מצד חיל השריון האמריקאי, שתמונתו מתנוססת יחד תמונתו של טלי, כבוד שמשה גנרלים אחרים, בבסיס השריון בפורט נוקס. צריך להזכיר את חיים ארז, האלוף חיים ארז, שגדל בנהלל ומצא את דרכו לצהל בעקבות החינוך שהוא קיבל בנהלל, וגם לזכם של אנשי נהלל.
חיים ארז, אופר, אם מותר לומר, הגיע כילד טהרן, שהיה חלק מקליטת העלייה שנהלל עשתה. חיים הגיע כנער, ניצול שואה, שהגיע מילדי טהרן ונקלט יפה מאוד בנהלל.
אפילו לא נער ילד, בהחלט, אבל יש בהחלט, הייתי אומר שהחינוך בנהלל, ואחד הדברים שאני מתפלא, מאיפה זה צמח שבני הדור השני ספגו את העניין של הביטחוניזם בצורה כזאת, שרבים מהם היו פעילים קודם כל בארגון ההגנה על שלוחותיו השונות, אבל אחר כך גם במסגרת צהל, לאורך עשרות שנים, אנשי נהלל שירתו ביחידות קרביות ולדוגמה, ביחידות מובחרות, ולדוגמה אם ניקח את ה-101, כדוגמה, מתוך 57 לוחמים ב-101, שבעה היו מנהלל. שלא לדבר אחר כך ביחידות מובחרות, היום כבר מותר להגיד, סיירת מטכ"ל, ויחידות אחרות, טייסי קרב, בעלי דרגות בחירות רבים וטובים, וכמו שאמרתי, שולמנו על זה מחיר כבד.
את אסף שמחוני, אתה...
נכון,
מכניס לרשימה?
אתה צודק, הוא נולד בנהלל, אבל משפחתו בשלב מסוים עזבה את נהלל, אבל במקור הוא מנהלל, אפילו הרעיון או לספר, הסרט, עודד הנודד, הוא בעקבות מעשה שובבות ילדותי של אסף שמחוני, שלקח את הילדים בני כיתה א' וקצת יותר, לאזור, מה שנקרא, נפורים, אזור אנבדה בנהלל, על יד נהלל, והם לא חזרו עד חשיכה, וזה נתן לסופר צבי ליברמן, אם חזרנו לתרבות, לכתוב את הספר, ולאחר מכן הסרט העלילתי הישראלי הראשון, הוא תוצאה של הספר הזה.
רק נוסיף ונציין שיהודית שמחוני, אמו של אסף שמחוני, הייתה מקורבת מאוד לדוד בן גוריון. כן, דוקטור מרדכי נאור, אנחנו רוצים לשמוע על התחרות שהייתה בין המושב לקיבוץ, בין נעלה לעין חרוד.
התחרות הייתה קודם כל, היום כבר שכחו את זה, אבל פעם הייתי אומר, האימות הזה, התחרות מי יותר טוב, מי יותר מיישב את הארץ, מי יותר חלוצי, מי יותר ציוני, בין המושבים לקיבוצים או בין המושב לקיבוץ, התגלמה בעצם בשני יישובים, בנהלל ובעין חרוד. עכשיו, אני כבר יכול לקפוץ לסוף, נהלל, מושב נהלל ניצח. קודם כל צריך לזכור, מושב נהלל הוקם 11 יום לפני עין חרוד, אין מה לעשות. שני היישובים האלה היו סמל ההתיישבות היהודית בעמק ישראל, וצריך להזכיר שבשנות ה-20, שנות ההתיישבות הגדולה, מתוך 50 יישובים שהוקמו, 23 היו בעמק ישראל, ובראשם כמובן נהלל ועין חרוד. עכשיו, בשנים הבאות, זה כבר הוזכר, נהלל זה הלא חלון הרעבה של התנועה הציונית, של היישוב היהודי בארץ ישראל, עין חרוד פחות, אין מה לעשות. כמובן, לימים, כאשר הגיע הפילוג לעין חרוד, זה מאוד הזיק עוד פעם למוניטין שלו, ואם צריך לסכם 100 שנה, ושניהם, שני היישובים האלה חוגגים השנה בדיוק 100, אז הניצחון לא רק בנקודות, אני כמעט הייתי אומר אפילו בנוקאוט, הוא לטובת נהלל, וזה היה, הייתי אומר, לחם חוקם של בני הדורות הקודמים, אבל היום אולי כבר פחות, וכבר הזכירו את זה, נהלל הייתה גם הסמן, הייתי אומר, המכוון של מפעל עצום, שבמהלכו הוקמו בארץ 400 מושבים, מהם נדמה לי 50 או 60 עד קום המדינה, ואחר כך מאות אחרי קום המדינה, בעצם כל העיניים היו נשאות לנהלל, וכבר הזכירו שיצאו מנהלה לא רק אנשי צבא, יצאו גם סופרים ומשוררים, מאיר שלב, מי שזוכר את רומן רוסי מלפני כמה שנים טובות, יונתן גפן ואחרים. זה סיפור ארוך ארוך, ואולי להזכיר עוד דבר אחד, בית הספר החקלאי הצמוד לנהלל, שהוקם יחד איתה קצת מאוחר, היה גם הוא, תרם גם הוא, היית אומר, למוניטין של נהלל, ואני רוצה להזכיר איזה שתיים מהבוגרות, אולי היותר מפורסמות, הראשונה הייתה רות דיין, שהגיעה לבית הספר ואחר כך ניסה למשה דיין, והשנייה היא חנה סנש.
אתה את רות דיין הכרת אישית, הלוא?
הכרתי אישית, 5 שנים האחרונות, זה היה חוויה יוצאת מן הכלל לדבר איתה על נהלל, היא זכרה כל פרט, נאמר, מ-95 השנים הראשונות, פחות או יותר.
היא עברה את גיל המאה.
כן.
בזיכרון טוב, כן. וחנה סנש, כמה מילים על חנה סנש?
חנה סנש הייתה תלמידה בבית הספר החקלאי בנהלל. שם היא בעצם נעשתה, אם מותר להגיד, לצברית. יש לה הזיכרונות שלה משם, וזה באופן חד משמעי השפיע על האופי שלה, ועל הייתי אומר גם על ההתנדבות שלה. היא הייתה, כמעט הייתי אומר, בת נהלל.
כן.
אפשר סיפור קטן על חנה סנש?
בבקשה, אוריאל, דבר.
זה לא אוריאל, זה אופר.
אופר מדבר. סליחה, דבר.
מה שקורה, הבריטים ימנו את הצנחנים בבסיס רמת דוד, ובשדות נהלל הם ביצעו את הצניחות שלהם. עד היום יש עץ בשדות קיבוץ רמת דוד שנקרא עץ הצנחנים, וחנה, לעץ הזה היו צריכים להתכוונן בצניחה. וחנה סנש אמרה כמה התרגשה לראות את נהלל מלמעלה בעת הצניחה. אז זה ככה סיפורון קטן.
אני ברשותך, זה אוריאל מדבר, ממשיך את דברי אופר. דיברתם על חנה סנש ועל רות דיין, זכרה לברכה, שעשינו תוכנית לכבודה, נפטרה רק לפני פחות משנה.
אני זוכר, ודאי, ודאי, התוכנית אצלנו.
רות האהובה בת 104, זיכרונה לברכה, הייתה אהובה מאוד על כל מכיריה ומוקיריה, ואכן, זוג שנוי במחלוקת, משה דיין, כפי שאמר עופר, גם קבור בנהלל, רמטכ"ל ושר ביטחון, שבר יום הכיפורים הביא להיותו שנוי במחלוקת. אני מזכיר אותו גם בספרי רוחות הכפר, יחד עם דמויות אחרות, ססגוניות, מציאות ודמיון. אבל עופר נגע בחנה סנש, ואני רוצה לגעת במשפט בחנה אחרת, שהיא חנה אבידוב, ועוד חווה אחת, שהיא חווה בן עמי. אלה שתי אמותינו, זיכרונן לברכה, שהגיעו לנהלל בעליית הנוער של אדריית הסולד ב-1938, וניסו לבני נהלל, לדוב אבידוב, אבא של עופר, ולאחיה בן עמי, אבא שלי, וכך אנחנו, עופר וגם אני, חייבים את חיינו לשתי פליטות שואה שהגיעו. זאת אומרת, הסיפור הוא לא רק של חלוצים, הוא באמת סיפור מתמשך, שהתחיל מהחלוצים הקשוחים האוקראינים, דרך הדור השני שהלך לצבא הבריטי והפלמח, וניסה עם בנות בית הספר החקלאי בנהלל, וגם פליטות שואה, כמו אמו של עופר, ואמי זכרונה לברכה.
אני... יצחק, אני רוצה להוסיף משהו בעניין קליטת העלייה.
מדבר דוקטור מרדכי נאור.
כן, כבר הזכירו, הנהללים ראו את עצמם אחראים, הייתי אומר, לכל התחומים, וכאשר היה צריך לקלוט ילדים או בני נוער מחוץ לארץ, אם זה עליית הנוער ואם זה ילדי טהרן, הם התנדבו, היו מחלקים את הילדים, את הילדות האלה למשפחות, ואני זוכר, יש לי זיכרון אישי, בשנות ה-50 הייתי פעם בגליל, ועמדתי וחיפשתי טרמפ, ועצרה לי, לא תאמינו מי, דבורה דיין. מסתבר שהיא טיפלה בילדי עולים ובעולים בכלל בגליל, והיא נסעה, היה לה ג'יפ כזה, נדמה לי, לנדרובר, או, אני לא זוכר אם הייתה לה נהג או לא. בכל אופן היא אספה אותי ושאלה אותי מה אני עושה, ושאלתי אותה, ידעתי מי, אבל שאלתי לה מה היא עושה, אז סיפרה לי שהיא מגיעה עכשיו נדמה לי מעונה או משהו כזה. במילים אחרות, נושא קליטת העלייה היה תבוע גם הוא בנהלל, וכבר הזכירו את היציאה הבלתי רגילה של עשרות מחברי נהלל הצעירים, דור הביניים, למבצע הזה של עזרה ליישובי העולים. וצריך להגיד, אנשים או סגרו את המשקים או החקירו אותם, כדי להיות 2-3 בנגב, בדרום ובנגב, עם העולים החדשים.
זה לא היה קורבן קל.
לגמרי לא, וכשאתה חושב על זה בימינו, אז הייתי אומר כמעט לא להאמין לתופעה הזאת.
אפשר להוסיף מילה בנושא?
מי מדבר? אוריאל?
אופר.
עמדתי לשאול אותך, אבל תוסיף, דבר.
מה שקורה, קודם כל, יש משום מה התייחסות רק לנגב, אבל הברכה של מושבי העולים הייתה גם בגליל וגם בפרוזור ירושלים, בשרון, ובהחלט היציאה הייתה בהתחלה של בני הדור הראשון, המייסדים, אבל הם התעייפו מהר מאוד, ואז בן גוריון המריץ את בני הדור השני, בכינוס שהיה בנהלל, לשאת אל הברכה, ובאמת, אחרי שיקום המשקים בעקבות מלחמת העצמאות, 4 שנים אחר כך, 5 שנים אחר כך, עזבו, סגרו את נשק החי, הנשקים השונים, ויצאו החוצה, זה היה, היום זה פשוט נשמע סיפור שלא יאומן.
כן. אופר, רציתי לשאול אותך עוד שאלה. אתה רצית לדבר על שני המעגלים. מעגל אחד של נהלל מוכר לכולנו, בעיקר מתעצלומי אוויר, שהם הרבה הרבה יותר ברורים.
יצחק, בכל... אנחנו, איך נשמעת לנו המתכנן?
כן, קאופמן, ודאי, הארכיטקט קאופמן, ודאי, ודאי. אבל אתה רוצה לדבר, אופר, על שני המעגלים של נהלל, דבר עליהם.
קודם כל, ריכרד קאופמן תכנן את נהלל, ואחרי זה הוא תכנן עוד כ-130 יישובים, מעולם לא חזר שוב על התוכנית המעגלית הסגורה הזאת, מתוך הביקורת הקשה שביקרו אותו, שבעצם מנע את יכולת הרחבה של היישוב. ובנהלל לא התייחסו לכך, ואמרו בני נהלל רוצים להתיישב מעבר לבן ובת הממשיכים במשך ההורים, הארץ גדולה. אבל בעשורים האחרונים רבים ביקשו לחזור הביתה ועדיין מבקשים, כי כמו שאמר אוריאל, אולי הוא עזב את נהלל, אבל אי אפשר להוציא את נהלל ממני. אז אנחנו אחרי מה שנקרא מאבק ארוך שנים, הצלחנו להגיע לאיזושהי פשרה של הרחבה על ידי מעגל נוסף. והמעגל הזה כבר קיים מזה כ-6 שנים, מעל 30 משפחות כבר גרות במעגל הזה, ומה שיפה שהרוב הגדול של מאכלסי המעגל השני הוא בני הדור הרביעי, ודרך אגב עוד כ-30 בתים בשלבי מייה כאלה ואחרים, וכל זה מעיד על הקשר לשורשים ורצון מה שנקרא לחזור הביתה. באמת נהלל גם יש לה ייחוד מבחינת המבנה הקהילתי שלה, יש לנו קהילה מאוד מגובשת, עם פעילות התנדבותית של מאות אנשי נהלל בכל תחומי החיים, מרווחה וחגים, תרבות.
בסדר, אופר, קיבלתי את זה, קיבלתי, אבל מכל המכלול הזה, כמה אנשים היום, ב-2021, עוסקים בחקלאות?
כן, אז קודם כל, אני אגיד בהכללה, שאין שדות שעומדים ללא עיבוד, ריקים, אבל...
מדוע אין הוועד לא מרשה?
לא, השדות לא עומדים ריקים, הם מעובדים.
מפני שזאת החלטה של הוועד שלא יהיה שדה נטוש?
לא, אני אגיד לך עוד יותר מזה. בעבר כופפו את... הוא נגע בזה בעדינות, בעבר כופפו את האנשים לעקרונות. בעשורים האחרונים הבינו שבני האדם יותר חשובים מהעקרונות, וחלק גדול מהעקרונות הם בצד. ההחלטה היא החלטה אישית של אנשי נהלל להמשיך לאבד את השדות, אבל חקלאות שכוללת משק חי קיימת רק בסדר גודל של כמחצית מהמשקים. אנשים בגלל קשיי החקלאות והיחס לחקלאות היום של במדיניות של ממשלת ישראל הוא כזה שאנשים מחפשים איך להתפרנס, ומהחקלאות מאוד מאוד קשה להתפרנס, אז יש גם מקצועות נוספים, אבל דואגים לפחות שהשדות יהיו מעובדים.
מאיזה, איך אתה מתפרנס, אופר אבידוב, אם מותר לי לשאול?
אני, קודם כל, המשק כבר הועבר לבן שלי, ואני ולרעייתו, לקלתי, אבל אני מתפרנס כמורה דרך, וגם מפעיל אתר היסטורי, שאני קורא לו הסליק בנהלל, סליק גדול, אחד מ-20 הסליקים הגדולים של ארגון ההגנה, שמסיבות כאלה ואחרות נבנה דווקא בנהלל,
מטמון סודי לכלי נשק.
כן, סליק הוא מסתור לכלי נשק, מילת הקוד בתקופת המנדט הבריטי, אז זה חדר תת-קרקעי שגודלו כ-5 על 5 מטר, 5 מטר מתחת לפני האדמה, היום גם יש סרטון שמציג את הסיפור, ובהחלט אני מעביר את המורשת למבקרים, ואני חושב שזה חשוב מאוד להעביר את המורשת.
יצחק, עופר דיבר על הסליק, שבעצם מייסד המשק זה הסבא שלו, יני אבידוב. אז אני רוצה בנקודה הזאת, דיברנו על המעגל השוויוני והלא שוויוני, כבר יש מעגל שני. בעצם במשך השנים ראינו שמעגל נעלל יותר אליפסה מאשר מעגל, אבל מזוויות המעגל השונות של כל משק, הוא יכול לצפות אל מגדל הסילו, שכבר איננו מתפקד היום כמגדל של נעלל, עדיין מכון תערובת, אבל כל אחד ראה אותו בעצם מזווית שונה. הוא היה מגדל ניסה אל על עד היום, שאפשר היה לראות אותו מכל משק, אבל כל משק ראה אותו מזווית אחרת. זאת אומרת, כמה היינו דומים, אבל גם כמה היינו שונים. וזאת נקודה, אני חושב, מאוד משמעותית בתוך המעגל, שאנשים יצאו לדרכים אחרות או לדעות אחרות. ובאשר לסליק, התחלתי להזכיר את יני אבידוב, שהיה איש מוסד העלייה בית, איש אינדיבידואליסט שהביא המון עולים חדשים בראשית המדינה, עוד פרם המדינה, וגם את התמרים הראשונים לארץ ישראל. אני נותן אותו כדוגמה, לעומת סבי יוסף בן עמי, שהיה חקלאי ונגר אומן, והמציא את מדגרת הנפט הראשונה, והיה חקלאי כל חייו. זאת אומרת, זה אנשים שבאמת הייתה להם אישיות מאוד מאוד עצמית משלהם, וכל אחד תרם את שלו באמת תרומה נכבדה ביותר לנהלל ולמדינה בכלל בתקופה המכוננת של הקמתה.
אוריאל, היינו מוסיפים ושומעים עוד ללא סוף, האמן לי. זה כל כך מעניין, אבל...
נמשיך.
המציאות. אז אני רוצה לשאול אותך את שלב השאלה, בשלב השאלה הזה, את השאלה, אתה תהיה הראשון שישאל אותו. מה היית מבקש המאזינים ילמדו מן השידור?
אני הייתי שמח שאנשים יכירו את כל זוויות העיגול. אומנם זה עיגול, מעגל מאוד מפורסם, מכונן גם בארץ וגם בעולם. נעלל זה לא רק פולקלור, זה לא פולקלור. נעלל נבנתה גם בדם וגם ביזע וגם בתפאות, ואני מאחל שאנשים יכירו את הסיפור המלא, ההרמוני, עם המתחים הפנימיים בלי להיבהל, להצדיע לזכר הנופלים, כפי שהזכיר רופר, שמשפחתו שילמה מחיר כבד מאוד של שכול במלחמות, להכיר את כל זוויות העיגול ואתגר לא מבוטל, וזה יהיה לשבחה של נעלל, ואת זה אני מאחל, ללמוד את נעלל, ושנה טובה
רבה,
כמובן.
תודה רבה, אוריאל בן עמי. מה היית אתה מבקש, עופר אבידוב, שהמאזינים ילמדו מהשידור?
אני הייתי מבקש שהמאזינים יזכרו שמושב נעלל כגוף מייצג של ההתיישבות העובדת בכלל, הוא בין מניחי כל הגוף הזה, זאת אומרת נעלל וההתיישבות העובדת בכלל, כמניחי היסוד להקמת מדינת ישראל ותקומת ישראל ושמירה על מדינת ישראל כיום. ואני חושב שהכרת הפעילות הזאת לאורך ההיסטוריה צריכה גם להנחות הלאה, לתמוך בהתיישבות העובדת, לתמוך בקיבוצים, במושבים, ולהמשיך הלאה בהחלט גם מצטרף לדבריו של אוריאל.
תודה רבה לאופר אבידוב. המילה האחרונה שלך, דוקטור מרדכי נאור.
אני הייתי אומר ככה, מושב נעלל זה מותג. זה היה מותג התיישבותי, ציוני, חלוצי. פעילותו התפרסה גם לתחומים אחרים, כבר הוזכרו, כמו פוליטיקה, תרבות וספרות. זה היה מותג, ואני חושב שגם נשאר.
תודה רבה, תודה רבה גם לדוקטור מרדכי נאור. תודה רבה לשלושתכם. עד כאן להפעם. צר לי, חברים וחברות, אבל הנסיבות היו נגדנו. עד כאן להפעם, חברות וחברים. נעלל בת מאה. ערכו והביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב והפקה בידי הנאמנות של איטל אטיאס. אני יצחק נוי.